ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף נון וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 17 שורות מלמעלה. אבל לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נביט לשוליים ממול. תחת הכותרת, נושא סלש מבנה, אתם רואים צורת בית. שתי שאלות, אליבא דרב אלעזר בן עזריה. דרק אחרי נישואין, האישה תקבל את הכל, תוספת כתובה. מה הדין אם נכנסה לחופה והבעל מת לפני שנבעלה? בנוסף לצורת הבית נראה גם משולשים בשני כיוונים, והם מהווים עבורנו מעקב. עם השפיץ למעלה, תשובה. שפיץ למטה, כיוון מטה, דחייה. נציין שאנחנו בעצם ממשיכים בעיסוק השיטות שראינו במשנה וגם בשיעור הקודם בעניין גביית הכתובה ותוספת הכתובה. הגמרא, באי רבן, נכנסה לחופה ולא נבעלה, מהו? שוב פעם, אליבא דרב אלעזר בן עזריה, דרק בנישואין היא מקבלת הכל. השאלה בעצם, מה היא הגדרת נישואין? חיבת חופה קונה או חיבת ביאה קונה? תשמע, תשימו לב, סימנו את השורות הבאות בסימון ארוך. זה תשובה ארוכה, אבל הגמרא בהמשך כמובן יקשה. אני אומר כבוען כי אתם רואים משולשים בהמשך. אז תשמע, דתני רב יוסף, שלא כתב לה אלא על חיבת לילה הראשון. והוא כתב תוספת הכתובה בציפייה לחיבת לילה הראשון. אי עמוד בשמה חיבת חופה קונה, היינו דמח, לילה הראשון. כי חופה זה חד פעמי, ובאותו לגבי אותו ערב, אז הוא כתב לא רק הכתובה הבסיסית שבכל מקרה הוא חייב, אלא התוספת. אלא אי עמוד חיבת ביאה קונה, ביאה בלילה הראשון איתה מכאן ואילך לטה. מה הקשר להגדרת או צמצום העניין ללילה הראשון אם מדובר בחיבת ביאה? ואלא מאי? אז הגמרא מקשה, חופה? חופה בלילה איתה ביומה מלטה? מה מונע מאיתנו לקיים חופה ביום? ולתמך, זאת אומרת משיבה, ביאה בלילה איתה ביומה מלטה? אם אתה רוצה להגיד, כאילו מכוח הקושיה שלך, שאתה רוצה לכוון אותנו לומר חיבת ביאה, אבל גם על זה יש להקשות. האמר רבה, אם היה בבית אפל, מותר, כלומר אפשר לקיים ביאה גם ביום. העניין של ביאה הוא שצריך להיות במסגרת צנוע, דהיינו מקום חשוך. אז זה שזה בשעות היום לא מונע, הרי רבא אומר שאם מדובר בבית אפל, גם בשעות היום יהיה מותר. לא קשה, אם אתה רוצה לדחות בחיית ביאה על סמך הקושיה הזאת, זה לא. אורח ערה כמשמלן, דביאה בלילה. זה הדרך ארץ. ולכן שייך חיבת לילה בקשר לביאה, כי זה בא ללמד דרך ארץ. אלא חופה קשיה, אם אתה רוצה לומר חיבת לילה ראשון קשור לחופה, למה נכנס לילה לסיפור? הגמרא עונה, חופה נמי לא קשיה. אפשר להסביר חיבת לילה ראשון באמת חיבת חופה, ומה הקשר ללילה? כיוון דסתם חופה לביאה קיימה, או אחר כמה שמלן, דה בלילה, מאחר שחופה הוא בא להביא לידי ביאה, אז שייך חופה בלילה, כי הוא קשור לביאה, שזה צריך להיות בלילה, כדי שיהיה הביאה בצניעות. ביי רבשי, נכנסה לחופה ופרסה נידה מהו. וצריכים להגיד, והוא הבעל פירש ממנה ומת. אפשר לראות ברשי, הוא פרסה נידה, פישוע שלישית מראש עמוד, הוא פירש ממנה ומת. מהו? אם תמצא לומר חיבת חופה קונה, חופה דחזיה לביאה, אבל חופה דלא חזיה לביאה, חופה שלא מביא לידי ביאה, כגון המקרה הזה שפרסה נידה, אז לא, אז זה לא קונה, או דלמה לא שנה. כלומר, וגם אם לא ראויה לביאה, עצם זה שנכנסו לחופה, זה כן קונה. ונפקא מינה כמובן, לגבי היכולת של האישה, שהיא כעת אלמנה, לגבות גם תוספת הכתובה. תיקו. וזה נשאר ללא מענה. לפני שנתקדם בגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, וכתבנו, האם יש להסיק משיטת רב יהודה במשנה, ושהאישה יכולה לכתוב קבלה, והיא כותבת, התקבלתי ממך מנה, דבעלמה כותבין שובר. מחלוקת רבי יומיה ואביי. הגמרא, רבי יהודה אומר, רצה כותב לבטולה, וההמשך שטר של 200, והיא כותבת, התקבלתי ממך מנה. היה מחלוקת תנאים, האם יש כזה מצב שהאישה יכולה להסכים לקבל פחות מהמינימום שכתוב, שקצוב לכתובה. אז רבי יהודה אומר שכן, וזה ההסדר, שהוא כותב לה כתובה של 200, והיא כותבת, התקבלתי ממך מנה. ועל זה הגמרא שואלת, וסבר רב יהודה דכותבין שובר? זה שאלה כללית. האדם מלווה כסף, והלווה כשהוא משלם את הכסף, אז מה קורה? האם קוראים את השטר של ההלוואה וזהו? או גם אם המלווה לא מחזיר ללווה את השטר, המלווה כותב שובר, ויש בזה מידה של הכבדה על הלווה, שהוא צריך לשמור היטב על השובר, כי אם לא, ביום מן הימים אולי המלווה יוציא את השטר ויגבה ממנו עוד פעם. אז האם יש להסיק מדברי רבי יהודה שהוא בדעה שכותבים שובר? והתנן, מי שפרה מקצת חובו, רבי יהודה אומר, יחליף, כלומר, יחליף את השטר, במקום השטר המקורי שהיה על, נגיד, 1,000 שקל, אם הלווה שילם 500 שקל מהחוב, המלווה כותב שטר חדש, במקום לכתוב שובר וימסור אותו ללווה. רבי יוסי אומר, יכתוב לא שובר, אבל אנחנו רוצים להתמקד בשיטת רבי יהודה, ורואים מפה שהוא לא דוגל בכתיבת שובר. אנחנו נסתכל ברשי, שורה שלישית מראש העמוד, יחליף, יכתוב שטר אחר כדי חוב הנשאר, ויקרא הראשון, ולא יכתוב שובר להרע כוח הלווה שיצטרך לשמור שוברו מן האכברים. אנחנו הסברנו את זה מקודם, זה מן הכבדה על הלווה. אז לא רוצים להכביד על הלווה, אלא כותבים שטר חדש על הסכום הנשאר. יש לציין שיש גם השלכות לגבי התאריך שכותבים בשטר. ואם למשל כותבים תאריך מכתיבת השטר החדש, המלווה לא יכול לפנות ללקוחות שהיה יכול לפנות לפי התאריך הישן. זה כאילו ההלוואה מתבצע עכשיו. וזה בעצם לרעת המלווה. אנחנו אמרנו את זה במאמר מוסגר, יש לזה אזכור בהמשך הדברים. בינתיים אנחנו חוזרים לגמרא, אז מה עם שיטת רבי יהודה? מהמשנה היה משמע שכותבים שובר, מכאן רואים לא. אמר רבי ירמיה, כששוברתה מתוכה. מה שכתוב במשנה שכותב, שהיא כותבת התקבלתי ממך מנה, זה, היא כותבת זה בתוך הכתובה. אז רבי הרשי, רשי, אני רוצה לקרוא יחד איתכם רשי, דיבור המנחה רבי יוסי אומר יכתוב שובר ולא יחליף להרע כוח המרווה למחול שיעבודו מזמן ראשון. אנחנו הסברנו את זה בעל פה מקודם, אז זה הסיבה שרבי יוסי אומר לא כותבים שטר חדש, כי אז צריכים לשנות את התאריך וזה יחליש כוח הגבייה של המלווה, שהוא לא יכול לפנות ללקוחות מזמן הראשון. ורשי ממשיך איך מסברים שיטת רבי יהודה, כששוברתה בתוכה, בתוך הכתובה עצמה יכתוב השובר, והיא אמרה בפנינו התקבלתי חציה. דתמה מאי, אמר רבי יהודה, אין כותבים שובר, משום דלא יצטרך לווה לשומרו מן הרחברים. דאי מיוקב עם השובר יתרכב, הדר היי, המלווה יחזור וגב ישתרי כולי. יגבה עם השטר ההלוואה המקורי את כל הסכום. הכה, במקרה שהשובר כתוב בתוך הכתובה, לקה למחש להכי, אנחנו לא מטילים איזושהי הכפדה חדשה על האישה, בלב הכי מחזיקה את הכתובה. אנחנו חוזרים לגמרא, אביי אמר אפילו תימה ושאין שוברתה מתוכה, אלא היא כותבת שובר ממש, אין להסיק מכאן שבאופן כללי כותבים שובר. והגמרא מסבירה, בשלמה אתם בשטר הלוואה, והתם שרבי יהודה אומר אין כותבים שובר, ודאי פרעי, הלווה ודאי שילם, ולכן לא רוצים להכביד על הלווה שכבר שילם את הסכום, נגיד מקצת החוב. דילמה מיוקס תברת, אולי הוא יאבד את השובר, ומה פקלי לשטרה, המלווה יוציא את השטר המקורי, והדר גבי זימנה אחרינה, והוא יגבה עוד פעם, והרי מסכן הלווה הזה, הוא כבר שילם את מה שהוא שילם, למה שהוא יצטרך לשלם עוד פעם את מה שהוא כבר שילם? אז לכן, זה באופן כללי, בגלל שהתם, אני חוזר על המילים של הגמרא עוד פעם, התם בשעבר רגיל ודאי פרי. הכה ב... הקטע של הכתובה והסיפור במשנה, הכה ודאי יהב לה, האם הבעל נתן לה חצי מלטבעה מהיד, היא אמרה לי סתם דברים, היא אמרה אי נטרי, אם הבעל ישמור על השובר בסדר, אי לא נטרי, הוא דאפסיד על הנפש, הוא גורם הפסד לעצמו. אדם שבמקרה של כתובה לא הוציא כלום עדיין, אז לכן הרמה של הדאגה והרחמנות עליו לא כמו מקרה של לווה רגיל שילם מקצת הסכום. בשלמה אביי, שהיא כותבת שובר ממש, לא אמר כרבי ירמיה שדיבר שוברתה מתוכה, לא קטני שוברתה מתוכה. אז אביי סובר, למה להמציא איזו שהיא מושג חדש? זה לא כתוב. אלא רבי ירמיה שלא כותבת שובר נפרד. מה הייתה אם לא אמר כאביי? למה הוא לא אימץ את ההסבר של אביי? שהיא באמת כותבת שובר ממש. הגמונה, גזירה שובר דהך, עתו שובר דהמה. אם אנחנו אומרים שהיא כותבת שובר ממש, אנחנו נגיד למסקנה שבאופן כללי מלווים כותבים שוברים ללווה, ואז אנחנו נכנסים בבעיה של שמטילים הכבדה על הלווה. הגמרא מדייקת פה, תמה דכתבה לי, אבל על פה לא. אבל אם היא אומרת התקבלתי מנה מתוך המתיים, זה לא יתפוס, לא, אין לזה משמעות. עמי, למה שזה יהיה ללא משמעות? דבר שבממון הוא, ושמין אלי לרבי יהודה דמר, דבר שבממון, תנאו קיים. הנושא שכתבנו בשוליים, למה לרבי יהודה דווקא בכתיבה אפשר להפחית הכתובה ולא בתנאי על פה? אז אנחנו באמצע הקושיה הזאת. למה אם כבר דיברנו על דבר שבממון, אנחנו מדברים על סכומי ממון בקשר לכתובה, למה על פה זה לא תופס דטניה? הרי בדבר שבממון אנחנו אומרים תנור קיים דטניה, האומר לאישה הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי שאיר כסות ועונה, הרי זו מקודשת, ותנאו בטל, דברי רבי מאיר. הרי הדברים האלו, שער, כסות ועונה, שאנחנו פירשנו בעבר, אומנם יש מחלוקת איך לפרש המילים האלו באופן מילולי, אבל הם כוללים חיי אישות, כסות כמשמעו, ועונה, שזה מתפרש למזון, או ששאר הוא המזון ועונה הוא חיי אישות, זה מחלוקת, היינו בעבר, אבל בין ובין, הדברים האלו הם תנאים מיוחדים, בסיסיים לקיום זיווג, קיום זוג איש ואישה. אז אם אדם מתנה כך, לפי רבי מאיר התנאי בטל, הוא חייב לספק את הדברים בכל מקרה. רבי יהודה אומר בדבר שבממון תנאו קיים. ניקח את הכסות והמזון שהוא צריך לספק לה, זה, אלו הם דברים שבממון, ואם הוא יתנה כך הוא, והיא כמובן הסכימה, הוא לא חייב לספק את הדברים האלו. אז למה אצלנו דווקא אם הוא, היא כתבה לי שקיבלתי את החצי מהכתובה, אבל על פה זה לא נחשב? הגמרא עונה, כסבר רבי יהודה, כתובה דרבנן, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, ולכן דווקא בכתב ההפחתה של הכתובה יקבל משמעות ולא בעל פה. הגמרא שואלת, אמרת שבדרבנן עשו חיזוק יותר, והרי, ואנחנו נצביע כבר על שימוש בצורה הזאת, הרגש החלק צר למעלה נחשב עבורנו תשובה, הפוך קושיות, והסימון הזה ימשיך כמה שורות טובות בעמוד ב'. אז אנחנו מעלים קושיה כעת, הרי פירות de Rabbanan, ולא עבדו להו רבנן חיזוק דתנן. רב יהודה אומר, ועולם הוא אוכל פרי פירות עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן ובפירות פירותיהן עד עולם. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' וקיימלן מי כותב אומר, כתוב במקור עד שיכתוב, והגמרא מבהירה הכוונה עד שיומר, זה לא, אז הנה יש דבר שבממון ואין צורך לכתוב ממש. אז מה קרה עם התשובה שאמרת מקודם שבדברים דרבנן עשו חיזוק יותר משל תורה? לפני שנתקדם אנחנו נסביר את תוכן הדברים האלו דרך לימוד משותף ברש"י. בדיבור המתחיל, והרי פירות דנכסי מלוג, אלו הם הפירות שנוצרים על ידי הנכסים שהאישה הביאה לנישואין, הנכסי מלוג. דרבנן, היי דבעל אוכלן, זה שבעל זוכה לאכול פירות הנכסים האלו של אשתו, זה דרבנן, תקנת דרבנן היא, ולא עבוד רבנן חיזוק, שיהי תנו בטל אם יתנה למחול אכילתו. ואם אנחנו מדברים פה על הפירות האלו, הבעל הזה מחל על אכילת פירות. ממשיך רש"י, פרי פירות, אם כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהם, אז הוא ויתר על הפירות מאותם קרקעות, אוכן הוא פרי פירות. מה זה? מוכר פירות שהוא לא אוכל ולוקח קרקע שיהיה לה קרן, אותו קרקע יהיה עבור אשתו, והוא אוכל פירות, הוא אוכל פירות מן הקרקעות האלו, אז הם נקראים פרי פירות. אז הוא אוכל מהם עד שיכתוב, ואנחנו פירשנו עד שיומר, את הנוסח שבשורה האחרונה בגמרא, שהוא מבטר גם על פרי פירות עד עולם. מה ראינו בזה? ראינו שהנה דבר דרבנן, ואפשר להתנות גם בלי כתיבה ממש. אז רואים שלא עשו חיזוק יותר משל תורה, גם כמו שדברים שבתורה אפשר על פה בלי לכתוב, גם דברים שהם דרבנן. הגמרא אמר אביי, לכל יש כתובה ולא לכל יש פירות. מילתא דשכיחא, הכתובה, המן המאתיים, כל זוג זה קיים, עבדו ברבנן חיזוק, שהוא לא יכול לקבל את ההפחתה אם זה על פה. היא צריכה לכתוב, התקבלתי מנה מתוך המאתיים. אז על פה לא מועיל. זה בגלל שמדובר בדבר ששכיח, והכלל אומר לנו שדברים שהם שכיחים, הרבנן מטילים בהם את התקנות שלהם, או החיזוק שלהם. מילתא דלא שכיחא, פירות, לא כל אישה מביאה נכסים לתוך הזוגיות שלהם. לא עבדו ברבנן חיזוק, אז נשארו בעל פה גם מועיל. הגמרא שואלת, הרי חמרים, אלו הם מובילי תבואה, מוכרים אותם בערים השונים. תשכיחי, זה דבר שבכל יום, ואנחנו נדבר בחמרים שמובילים תבואה, ואנחנו ניכנס לתחום של דמי. דמי זה ספק אם הופרשו מעשרות כדין. זה דבר שהוא שכיח, ולא עבדו לרבנן חיזוק לפי רב יהודה שעוד מעט נראה. תתנן, החמרים שנכנסו לעיר, ואמר אחד מהם, שלי חדש ושל חברי ישן. ישן בבניין תבואה יותר משובח, כי הוא יותר יבש ואפשר ליצור ממנו קמח בקלות. במקום חדש עדיין יש בלחות, צריכים להמתין עד שהוא ראוי ליצירת קמח. שלי אינו מתוקן ושל חברי מתוקן. מה זה מתוקן? הפרשות, תרומות ומעשרות. אין נאמנים, הם אינם נאמנים על הדמי, כי חוששים שכל אחד מנסה לעזור לשני, זה נקרא חוששים לגומלין. רב יהודה אומר, נאמנים. אם הוא אומר ששלו אינו מתוקן אבל שחברו מתוקן, אפשר לסמוך על זה, ומי שקונה לא צריך להפריש מספק. אז הנה דין שהוא דרבנן, הדין החובה להפריש מדמי מתבואה שנרכש מעם הארץ הוא דין דרבנן. רוב עמי הארץ מפרישים. זה שבכל זאת מחייבים את עמי הארץ, מה שנקנה מעם הארץ, להפריש שוב, אולי שוב, הוא חומרה דרבנן. ורב יהודה אומר, נאמנים, הם לא עשו איזו, לא עבדו חיזוק לחשוש לגומלין. אמר אביי, תשובה מספר אחד מתוך שניים, ודאי דדבריהם עבדו רבנן חיזוק. זה כמו אצל הכתובה וויתור על המחצית הסכום. ספק דדבריהם, הדמי, אמרנו מקודם, זה רק ספק, אולי המוכר הזה לא יפריש, אבל אולי כן. ספק לדבריהם לא עבדו רבנן חיזוק. לכן רבי דו אומר נאמנים. רב אמר בדמי הקילו. בדמי הוא יותר צד להקל משאר ספק. מה שכותב בדמי הקילו משאר ספק לדבריהם, ואפילו ספק לתי. אי אפשר להגדיר לפי רבה את הצורך להפריש מהדמי, ממה שנרכש מהארץ, כספק. למה? דרוב עמי הארץ מעשרים הם. יש רוב שמעשרים. זה שמיעוט אינם לא נקרא אפילו ספק. אז לפי רבה, ייתכן שבדברים שהם ספק דרבנן, עשו חיזוק, החמרה, אבל בדמי הוא אפילו אינו נקרא ספק, ולכן אין להקשות בכלל מהקטע של החמרים. אבי מאיר אומר, כל הפוחת לבטולה ממתיים וכולי, הרי זו בעילת זנות. כל הפוחת אפילו בתנא. אנחנו צריכים להבין את הביטוי הזה, אפילו בתנא. רש"י כותב, כל הפוחת אפילו בתנא מדלא תנא, כל בתולה שאין לה מאתיים ואלמנה שאין לה מנה, הרי זו בגלל זו. זה לא מה שכתוב. מה כתוב? כל הפוחת שמע מינה דהכי אשמעינן, שאף על פי שהיא גובה לבסוף דאין תנאו קיים, אפילו הכי כיוון דמעיקרא אתני, מאחר שהוא הזכיר את זה, קרי לה בעילת זנות. משום דמשעת ביאה לא אבי סמכה דייתא הכתובה. הוא הבעל בזה שהוא שאמר אפילו בלשון תנאי, למרות שזה לא יתקיים, אבל זה עורר אצלה מין ספק, אי בטיחות, אי ביטחון, חוסר ביטחון. זה מש מספיק לגרום לכך שאנחנו נגדיר את הזיווג שלהם בעילת זנות. אלמא כסבר תנאו בטל ואיתלה. מה שכותב אלמא כסבר תנאו בטל דבלב אחי, אם לא היינו אומרים כך, לאו רבותה היא דנקת כל הפוחת, אלא המשמעות של כל הפוחת הוא עד כדי כך שזה לא יהיה בסוף, אלא היא כן תקבל את כל הסכום. בכל זאת אנחנו אומרים שזה גורם לה מין תחושה של אי סמיכות דעת, ולכן מאחר שהאישה מרגישה חוסר ביטחון, לפי רבי מאיר זה גורם לכך שמגדירים את הזיווג שלהם בילד זנות. הגמרא מסבירה עכשיו, וכיוון דאמר לה לת לך אל המנה, ברגע שהוא הזכיר לה את זה, לא שמחה דעתה, והביא לה בעילתו בעילת זנות. אמנם רש"י לא פירש נוסח התנאי, אני משער שמדובר פה על אדם שקידש אישה, והוא קידש למשל בתולה, שהיא אמורה לקבל כתובה של 200, והוא אומר, הרי את מקודשת לי, על מנת שכתובתך יהיה מנה במקום 200. ואנחנו במהלך הגמרא הזכרנו שגם למרות שזה לא יתקיים, הוא יצטרך לשלם לה 200. בכל זאת, בילתו בילת זנות. אז אנחנו עד כה מסבירים שלפי רבי מאיר תנאי כזה לא יתקיים, הוא תנאי בטל. עכשיו אנחנו שואלים, והשמין אלי לרבי מאיר דאמר, כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, בדרבנן תנאו קיים. אז מה זאת אומרת ש הוא התנה, ולמרות שתנאו בטל, מה זה בטל? תנאו קיים. אגב, בגמרות המסומנות תשימו לב, כבקבנו כאן תנאו קיים, ולפני חמש שורות כבקבנו אלמה כסבר תנאו בטל. הגמר עונה, כסבר רבי מאיר כתובה דאורייתא, ולפי זה אנחנו מבינים למה נאמר שתנאו בטל. תניא, רבי מאיר אומר, כל הפוחת לבטלה מ-200 ולאלמנה ממנה, הרי זו בעילת זנות. רבי יוסי אומר, רשאי, לפי רבי יוסי אפילו על פה התנאי קיים. רבי יהודה אומר, רצה כותב לבטולה שטר של 200, והיא כותבת לא התקבלתי ממך מנה, ולאלמנה מנה, והיא כותבת לא התקבלתי ממך 50 זוז. כאן נתמקד בשיטת רבי יוסי. וסבר רבי יוסי רשאי ורמיני, אין עושין כתובת אישה מטלטלין, כלומר אין מייחדים מטלטלין כתובתה בפני תיקון העולם, אולי יובדו או יפחתו ערכן. אמר רבי יוסי, וכי מה תיקון העולם יש בזו? ולא אין קצובים ופוחתים. השווי של אותם מטלטלין אינם קצובים, והם גם יש פחת או בשוק השווי שלהם יכול להפחית. אז עכשיו מה רבי יוסי אומר שהתנא קמא לא אמר? תנא קמא נמי, אין עושין כמר ופחיתה, גם כן בכלל תיקון עולם, לא, כלומר החשש לפחיתה גם בכלל מה שהתנא קמא אמר, אלא לאו הכי כמר. באמת דברים אומרים, ושלא קיבל עליו אחריות. התנא קמא אומר שאין עושים כתובת אישה מטלטלין, מתי? אם הוא לא קיבל עליו אחריות. אבל קיבל עליו אחריות, כלומר אם יעבדו עושים, והתנא קמא לא חושש מפני הוזלה, אבל רק אם יעבדו אז הוא יפצה. ואת רבי יוסי למימה, כי קיבל עליו האחריות, מה יוסין? אז מה אם הוא קיבל האחריות? אם יעבדו, אז הוא יפצה. גם אם הם לא יעבדו, גם אם הם קיימים, גם כשהם בין, ולא אין קצובים ופוחתים. האישה עלולה להפסיד, גם אם לא מדובר בעבדת המטלטנים האלו. השתה, ומה הטעם דדילמה פחתי חייש רבי יוסי? הכה, בכתובה שכתבו להפחית, דוודאי כפחתה, היא ודאי מפסידה. לא כל שכן. אז אנחנו רוצים לעשות סדר בשיטת רבי יוסי. מקודם רבי יוסי אומר שאפילו על פה הוא יכול להתנות, להפחית כתובתה, ופה רואים שרבי יוסי מאוד חושש מפני הפסד או הפחתה בכתובתה. הגמרא עונה, הכי השתא, איך אתה משווה המקרים? התם בכתובה והמטלטלין לא ידעה דתחיל, לשון מחילה. היא לא ידעה, כאן יש אי ודאות, האם ירד ערך אותה מטלטלין? הכה שהוא יתנה איתה להפחית כתובתה, ידעה וכמה חלה. ברגע שמדברים על נושאים שהם ודאים, אז יש לה דעה צלולה וברורה, והיא יכולה למחול. מה שאין כן, הדוגמה של המטלטלין, אין כאן איזושהי ודאות, ולכן אין לה יכולת למחול ממעמד של, נקרא זה מעמד איתן או ברור. אחתי דרמי בר חמה, הוות נסיבה לרב אביה. אחותו של רמי בר חמה הייתה נשואה לרב אביה. אנחנו ממשיכים לדף נון זיין עמוד א'. אירקס כתובתה, נבד שטר הכתובה. עתו לקמד רב יוסף, אמר להו, הכי אמר רב יהודה אמר שמואל, זו דברי רבי מאיר, שעשו לעשות עם אישה שאין לה כתובה. אבל חכמים אומרים, מאשר אדם את אשתו 2-3 שנים ולא כתובה. אמר לי אביי, ואמר רב נחמן אמר שמואל, אנחנו הדגשנו עם קבקוב שמואל כמו בשורה שנייה, הלכה כרבי מאיר בגזרותיו. איפה שרבי מאיר מחמיר מול הרבנן, אנחנו פוסקים כמותו. איחי, אז רב יוסף מגיב, זיל כתוב לה, אתה חייב לכתוב כתובה שנייה, כתובה אחיתי. אנחנו נסתכל ברשי בשורה ראשונה, זו דברי רבי מאיר, אמר לי אל כל הפוחת לבטלה ממתיים, אפילו בתנאה והתנאי בטל קרי לבעילת זנות, משום דלא סמך דעתה, והחנה מלרבי מאיר הוא דעשו לשאות אישה שעבדה שתם גבלתה, ואפילו אית לה, דלא מפסדה באחי, דגביה בתנאי בית, אם היא תקבל את הסכום גם בלי השטר, נהיה לא סמך דעתה, היא אמרה, היא חוששת, כי תבן עלי אמר פרטיך, כשאני אדבר אותו בלי הכתובה, הוא יענה, שילמתי לך כבר, הלכך בילת זנות היא, אבל חכמים אומרים, תלת לנה מייחש משום מסמתה את הדתבי בילת זנות. אבל אביי אומר, בכל זאת, יש לפסוק רבי מאיר בגזרותיו, זה דעתו של שמואל עצמו. בגזרותיו, בדבר שהוא מחמיר על דבר תורה באיסור ואתר, על ידי גזרת דבריהם. ולכן רב יוסף הסכים שהוא צריך לכתוב לה כתובה אחריתי. לפני שנתקדם בגמרא, נתייחס למה שכתבנו בשוליים, נושא סלש מבנה. רואים ציור של מאוין, לשונות של רב דימי ורבין. אז אנחנו רוצים פה לאט לאט להתקדם בהקדמה שלנו, כי בסוגיה יש הרבה סימונים, המון נתונים ומרכיבים, וכדי שהכל יהיה כמה שיותר ברור, תשימו לב כבר עכשיו. כי אתה רבין, זה מה שנראה מיד שנחזור לתוכן הגמרא, הוא במעוין, ובשורה חמישית בשורות הרחבות, רואים עוד מעוין, כי אתה רבין. אז הם הודגשו במעוינים, שאנחנו נמשיך במה שכתבנו בשוליים, שמביאים דברי רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן, בקשר למחלוקת התנאים, רבי יוסי ורבי יהודה. ואם אישה יכולה למחול על חלק מכתובתה אפילו על פה או דווקא בכתב. זה הסוגיה שעסקנו בו מקודם. אבל מה שאני רוצה להבליט פה בעניין מבנה הגמרא, יש כאן, הייתי אומר, שלושה רבדים או קומות של דעות, של שמות. יש לנו רב דימי מול רבין, ויש רב יהושע בן לוי מול רב יוחנן. אני לא אומר שהם חולקים, אני רק אומר שמבחינת שלבים זה שלב השני, ושלב השלישי זה רבי יהודה ורבי יוסי. הצורה שאנחנו מכנים כתר מבליט את המילה מחלוקת. הפפיון מבליט עוד שם שלא הזכרנו מקודם, רבי אבור. בסוגיה שעומד לפנינו, יש לנו בגמרות המסומנות, השס עוזר, טבלאות, והם בשוליים, טבלה מספר רומאי אחד, וטבלה במספר רומאי שתיים בשוליים המקבילים. המספר שתיים הוא לפי עוד שם שלא הזכרנו מקודם, רב פאפה. אז אנחנו צריכים מחומים להחזיק ראש ונעבוד עם הטבלאות, כי יש לנו כל כך הרבה שמות וצריכים לעשות סדר בדברים. איך נגדיר את זה? בתור נחמה, בסופו של דבר אנחנו נראה שאין כל כך הרבה מחלוקות, אבל יש באמת הרבה שמות. עכשיו הגמרא, נשים לב שבקטע הראשון יש לנו סימון ארוך, מספר אחד עם פס מקווקו אנכי, וזה הצגת הדברים של רב דימי. ועוד עוד המשך, מספר שתיים, שאלו הם דברי רבין. עכשיו הגמרא, כי אתה רב דימי אמר, אמר רב שמעון בן פזי, אמר רב יהושע בן לוי, משום בר כפרה. אנחנו, נכון, יש עוד הרבה שמות פה, אבל אנחנו נצמצם את זה לרב יהושע בן לוי. מה רב יהושע בן לוי אומר? מחלוקת, דהיינו רב יהודה ורב יוסי, בתחילה. אבל בסוף, לדברי הכל אינה מוכלת, כלומר אינה מוכלת על פה, אלא אם כן כתבה. אז יש לנו מחלוקת בתחילה, אבל בסוף אם רוצים לדבר על הפחתה צריך כתיבה. שהיא כותבת התקבלתי חצי מהסכום. רבי יוחנן אמר בין בזו ובין בזו מחלוקת. אז בינתיים זה נשמע שרבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן חולקים. אמר רבי אבור, לדידי, מפרש עלי מיני דרבי יוחנן, עכשיו, זה דברי רבי יוחנן, הוא הסביר לרבי עבור, דענה ורבי יוסו בניבי, לא פלגינה נעדדי, אין לנו מחלוקת. חשבנו לפניכם שבוודאי הם חולקים, לא, לפי רבי עבור, הם לא חולקים. מהי בתחילה דקמה רבי יוסו בן ניבי? רבי יוסו בן ניבי אמר שאם אנחנו מדברים בתחילה, שיש מחלוקת תנאים. מה הכוונה שבמילה בתחילה? תחילת חופה. שלב שבסוגיה שלנו יש שלב ראשוני. ומהי סוף שלפי רבי יוסי בן ניבי אין מחלוקת? סוף ביאה. זה בסוגיה שלנו הקצה השני. אז בקצוות זה כך. בתחילת חופה יש מחלוקת תנאים, רבי יוסי ורבי יהודה. בקצה השני אין מחלוקת, שלדברי הכל אינה מוכלת בעל פה. וכי כאמינה ענה, אומר רבי יוחנן, בין בזו ובין בזו מחלוקת, תחילת חופה, שאגב, גם רבי יוסף בן לוי אמר שיש בזה מחלוקת, לכן יש קפקוף, וסוף חופה תהי תחילת ביאה. טוב, אז זה לא דיבר רבי יוסף בן לוי. רבי יוסף בן לוי דיבר על סוף ביאה, שלדברי הכל אינה מוכלת בעל פה, אבל רבי יוחנן אומר, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על לא סוף ביאה, אלא סוף חופה, שזה תחילת ביאה. אז בעצם יש לנו תחילת חופה, סוף חופה, תחילת ביאה, סוף ביאה. נציין שסוף חופה ותחילת ביאה זה אותו דבר. אז רבי יהושע בן לוי התייחס לקצוות, ורבי יוחנן התייחס גם הקצה הראשון, גם כן, והוא מסכים עם רבי יהושע בן לוי על זה, וגם על משהו ביניהם. אז מה שיוצא מכאן, לפי רבי עבור, אין מחלוקת רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. עכשיו אנחנו נעזר לראות את הדברים האלו בצורת טבלה. טבלה מספר רומאי 1 בעניין מחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה המובא בדף נ"ו עמוד ב', ראינו מקודם. אז בטבלה הזאת אנחנו רואים בשורה בקצה בפינה עליונה צד ימין כתבנו לפי רבי עבור. אנחנו מאוחר יותר נראה דברים אחרים לגמרי, וזה לפי רב פאפה, אבל לפי רבי עבור. אתם רואים שבשורה העליונה, נקרא לזה האנכי, לא, סליחה, המאוזן, מימין לשמאל, מה אתם רואים? תחילת חופה, ואחרי באמצע אתם רואים סוף חופה תחילת ביאה, ובקצה השמאלי סוף ביאה. עכשיו, רב דימי, אתם רואים בצד ימין, רב דימי, והוא מביא רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן. בעניין תחילת ביאה, סליחה, תחילת חופה. מה רבי יהושע בן לוי אומר? מחלוקת. מה רבי יוחנן אומר? מחלוקת. מה לגבי סוף חופה תחילת ביאה? רק רבי יוחנן מתייחס לזה. והוא אומר שקיים בזה מחלוקת תנאים, רבי יוסי ורבי יהודה. אין פה איזו עמדה של רבי יהושע בן לוי, אז אין מה לדבר, אין מחלוקת בעניין סוף חופה תחילת ביאה. ולגבי סוף ביאה, רבי יהושע בן לוי, הוא אומר דברי הכל אינה מוכלת, ורבי יוחנן לא חולק על זה. אז בסך הכל, לפי רבי אברהם, ואיך שרבימי מביא את הדברים, אין מחלוקת בין רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן. יש מחלוקת תנאים, אז ציינו את זה. עכשיו אנחנו עוברים לדברי רבין. נחזור לגמרא, כי עתה רבין אמר, רבי יהושע בן פזי אמר, רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, אותם שמות, ושוב פעם נתמקד ברבי יהושע בן לוי מבחינת רצף השמות. מה רבי יהושע בן לוי אומר? מחלוקת, ובסוף. אבל בתחילה דברי הכל מוכלת. אפשר להשוות את דברי רבין לדברי רב דימי באמצעות הסימונים. לפי רב דימי, מתי מחלוקת? תסתכלו בצורת כתר, מחלוקת בתחילה. אצל רבין, עוד פעם, מחלוקת, צורת כתר. מתי? ובסוף. וזה, מכאן רואים הבדל בין רב דימי ורבין. אז מה המשך הדברים? אז לפי רבי שלמה לוי, המחלוקת התנאים קיים לבסוף. אבל בתחילה, דברי הכל מוכלת. זה שונה מרב דימי, שבתחילה היה מחלוקת. כאן דברי הכל מוכלת. רבי יוחנן אמר, בין בזו, מחלוקת. אמר רבי אבול, לפי רשי מיני דרבי יוחנן, דענב רבי שלמה לוי לא פלגינן עדדי. אנחנו לא חולקים אחד על השני. עכשיו שמענו מקודם רבי יוחנן אומר שבין בזו בין בזו מחלוקת, רבי יהושע בן לוי אמר שיש מחלוקת לבסוף, אבל בתחילה דברי הכל מוכלת, ואין כאן מחלוקת בכלל בין רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. איך זה? מהי לבסוף אמר רבי יהושע בן לוי שיש מחלוקת? מה זה לבסוף? סוף חופה, שזה תחילת ביאה. או מהי תחילה שלדברי הכל מוכלת? בשלב מאוד מוקדם, תחילת חופה. וכי כאמינה ענה, אלו הם דברי רבי יוחנן, לפי מה שרבין מביא לנו. וכי כאמינה ענה, בין בזו מחלוקת, תחילת ביאה, שזה מה? זה סוף חופה. וגם רבי שלמה לוי אמר שיש בזה מחלוקת. אז אני בין בזו מחלוקת תחילת ביאה וסוף ביאה. מה רבין אמר לגבי סוף ביאה? הוא אמר שזה נושא, הוא בעצם לא התייחס, לפי רבין לא התייחס לשלב הזה של סוף ביאה. לפי רב שוב בן לוי אליבא דרבין, הוא התייחס לסוף חופה ותחילת חופה, אבל שלב הזה סוף ביאה רב יהושע בן לוי לא התייחס, רב יוחנן מתייחס לזה. ושוב פעם נתייחס, נחזור לטבלה. באמצע הטבלה הגענו לרבין, ורבין אליבא רב שוב בן לוי בתחילת חופה דברי הכל מוכלת. אם אתם רואים כוכבית, אלו הם נקודות שבהם רב דימי ורבין חולקים. לפי רב דימי בתחילת חופה מחלוקת, לפי רבין רבי יהושע בן לוי דברי הכל מוכלת, שונים. ולפי רבין רבי יהושע בן לוי, מה בקשר לסוף חופה תחילת ביאה? מחלוקת. עכשיו נעבור לרבי יוחנן. לפי רבין הוא לא התייחס בדבריו לתחילת חופה, אז אין כאן נקודת מחלוקת. בסוף חופה תחילת ביאה לפי רבי יוחנן אליבא דרבין מחלוקת, וזה כמו רבי שלמה לוי. ובשלב של סוף ביאה לפי רבי יוחנן מחלוקת, ורבי שלמה לוי לא התייחס לזה, אז אין כאן נקודת מחלוקת. אז אין מחלוקת בין רבי שלמה לוי ורבי יוחנן גם לפי רבין. וכל זה הובא לנו על ידי רבי אבאו. עכשיו אנחנו ממשיכים לרב פאפה. אמר רב פאפה, אילב דימר רבי אבור ודידי מפרשה לי מיני דרבי יוחנן דענב רבשו בניבי לא פלגין על הדדי הווה אמינה רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי פליגי, כמו שחשבנו בקריאה הראשונית. ככה היה נראה באופן פשטני שרבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן חולקים, וכך רב פאפה היה מוכן לומר. רב דימי ורבין, אומר רב פאפה, לא פליגי. מי סוף דקמר רבין? אם אנחנו חוזרים לקיאת הרבין, הוא אמר מחלוקת לבסוף. מה זה סוף שיש מחלוקת? סוף חופה. ומי תחילה דקמר רב דימי ש יש מחלוקת? תחילת ביאה. והעיקר הוא לומר שתחילת ביאה זה סוף חופה. ואז מה יוצא מכאן? שרבין דיבר על סוף שיש מחלוקת, זה סוף חופה. ורב דימי שדיבר על תחילה שיש מחלוקת, זה גם כן סוף חופה. אך המילה תחילה שייך לתחילת ביאה, אבל מבחינת מתי זה, מה זה נחשב, זה נחשב סוף חופה. וסוף שדיבר רבין אותו דבר. אז אומר לנו רב פאפה שלדעתי, אם אנחנו רוצים להציב את הדעות, רב יוחנן ורבי שוב בן לוי הם חולקים, ורבין ורב דימי אינם חולקים. מי כמשמלן? בזה שרב פאפה אמר שאם לא רבי אבו היה אומר שרבי יוחנן הסביר שאני ורבי שוב בן לוי לא חולקים, אני הייתי אומר שהם כן חולקים, ורב דימי ורבין לא חולקים. מה זה אומר לנו? ה כמה שמלן דפליגי תרי אמוראי התאמה דנפשהו. עדיף שאם אנחנו רוצים לומר שיש מחלוקת, זה כשיש שני אמורים שכל אחד אומר את שיטתו, לא שהוא מצטט אחרים אלא הוא אומר שיטתו, הם חוקים אחד על שני התאמה דנפשהו, ולא פליגי תרי אמוראי אליבא דחד אמורה. זה עדיף מלומר שרבין ורבדים הם שני אמורים שהם עצמם חוקים אמה שאמר אמורה אחד, אמורה אחד יותר מוקדם מהם, כמו רבי יהושע בן לוי. זה מה שראינו בטבלה, שלפי בין רבדימי ורבין יש מחלוקת מה אמר רבי יהושע בן לוי. ולפי רב פאפה זה פחות רצוי מלומר מלהעמיד מחלוקת בין הדעות נקרא לזה המקוריים, רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן, ביניהם יש מחלוקת, מלהעמיד מחלוקת בין המוראים מאוחרים יותר שהם חוקים על מה אמר המורה אחד שהיה מוקדם. וגבי שיטת רב פאפה, איך הוא מסדר את השיטות, אנחנו נסתכל בטבלה מספר רומאי 2. כתבנו רב דימי מחלוקת בתחילת ביאה, דהיינו סוף חופה. רבין אומר מחלוקת בסוף חופה, דהיינו תחילת ביאה. בל נשכח, כשאנחנו מזכירים מחלוקת, שוב פעם, זה מחלוקת התנאים. מתי קיים מחלוקת התנאים ומתי לא. אז לפי רב פאפה, איך נראים הדברים? אז יש לנו אותו טבלה מבחינת מבנה הטבלה. רב דימי, לפי רב ישוע בן לוי. אין כאן התייחסות בין רבי ישוע בן לוי ורבי יוחנן בשלב המוקדם כל כך שנקרא תחילת חופה. בשלב שנקרא סוף חופה, שתחילת ביאה, קיים גם לפי רבי ישוע בן לוי וגם רבי יוחנן מחלוקת. בסוף חופה, והנה נראה מחלוקת בין רבי ישוע בן לוי ורבי יוחנן. מה קורה בסוף ביאה? לפי רבי ישוע בן לוי, דברי הכל אינה מוכלת, ולפי רבי יוחנן מוכלת. זה מחלוקת. לפי רבין, אנחנו נראה שרבין אומר דברים שהם אינם באים לחלוק על רב דימי, כי לפי רב פאפה רבין אומר ככה, ש בתחילת חופה, לפני שנתקדם רק נציין שהדברים שאנחנו מילינו פה הם נלקחו מרשי בדיבור המתחיל אמר רב פאפה, ונמשיך בטבלה. לפי רבין אליבא רבי ישוע בן לוי, תחילת חופה דברי הכל מוכלת, לפי רבי יוחנן מחלוקת. והנה רואים שרבי ישוע בן לוי ורבי יוחנן אליבא דרבין חולקים. ראינו מקודם לפי רב דימי רבי ישוע בן לוי ורבי יוחנן חוקים, זה בקטע של סוף ביאה. אבל בין רב דימי ורבין, אנחנו פה לא ראינו בעניין תחילת חופה התייחסות בכלל של רב דימי, אז אי אפשר להעמיד רב דימי כחולק על רבין. ובאמצע סוף חופה תחילת ביאה, גם רבין אומר שקיים אליבא דרבי ישוע בן לוי מחלוקת, אליבא דרבי יוחנן מחלוקת. זה בדיוק מה שרב דימי אמר גם כן. אז זה דעתו של רב פאפה, ורשי מרחיב, נותן יותר הסבר ממה שאנחנו הסברנו, אבל למען השגת הבנה ראשוני וסידור הדברים והשיטות, אנחנו נסתפק בזה. עד כאן שיעורנו להיום.